שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף ט"ו במסכת תענית. היום נלמד מתחילת פרק סדר תעניות ועד השורה השלישית בדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום יש לנו משהו יוצא דופן, וזה שלאורך רוב מוחלט של השיעור אנחנו נלמד את המשנה. יש כאן משנה מאוד ארוכה, לאורך כל עמוד א' עד השליש התחתון של עמוד ב'. את המשנה נחלק לשלושה חלקים, ואז נראה גם קצת מהגמרה. סך הכל יהיו לנו ארבעה חלקים בשיעור. הנושא של המשנה זה תיאור סדר התפילות שהיו עושים בתעניות, כשהגמרה תדגיש עוד מעט שבשני הסטים הראשונים של התעניות, השלוש והשלוש, עושים תפילות רגילות לגמרי. כל מה שנדבר עכשיו זה דווקא בסט השלישי, של השבע תעניות האחרונות, החמורות יותר, ששם יש תפילה מיוחדת ברחוב העיר וברכות מיוחדות. בואו נראה את זה, וכאמור אנחנו מחלקים את המשנה לשלושה חלקים. החלק הראשון זה הסידור הטכני של איך בדיוק היו מתפללים, מתאר את המשנה שאם מוצאים את התיבה, כלומר את ארון הקודש לרחוב העיר, ושמים אפר של משהו ששרפו אותו על גבי התיבה, ועל ראש הנשיא ועל ראש אב בית הדין, וגם כל אדם שם על עצמו, ואז הזקן שבעיר אומר דברי כיבושין, הוא אומר שבנינווה לא כתוב שהשם ראה את השק והתענית שלהם, אלו שהוא ראה את המעשים שלהם, ולכן צריכים להתפלל ולחזור בתשובה, ואז היו מתחילים את התפילה, כשלתפילה שליח ציבור היה צריך להיות זקן ורגיל בתפילה, אחד שיש לו בנים ואין לו הרבה כסף, כך שהוא התפלל מעומק הלב, ועד כאן החלק הראשון. החלק השני זה התיאור של התפילה עצמה. אז כל אחד בפני עצמו היה עושה תפילת 18 רגילה, אבל אז בחזרת השץ הוא היה עושה לא תפילת 18 אלא תפילת 24. כלומר, בנוסף ל-18 הברכות הרגילות, היום זה אגב 19 כי הוסיפו את למלשינים, אבל בכל אופן נקרא לזה 18, הוא היה מוסיף עוד 6 ברכות. הוא היה מוסיף אותם בין ברכת גאל ישראל לבין ברכת רפאנו. יש מחלוקת בראשונים מתי עושים את התפילה המיוחדת הזאת, האם רק בתפילת שחרית או גם במנחה או גם בנעילה, אולי רק בנעילה, או שבכלל זה התפילה נוספת בפני עצמה. בכל אופן, חזרת השץ שבה מוסיפים עוד 6 ברכות. ועכשיו נראה מה הברכות שמוסיפים, ונראה את זה בשלושה שלבים. שלב ראשון זה מה התוכן של הברכות שמוסיפים, שלב שני זה מה החתימה של אותן ברכות, כלומר ברוך אתה השם וכולי, שלב שלישי זה מה העם היו עונים אחרי כל ברכה. אז שלב ראשון, התוכן של הברכות. שתי הברכות הראשונות זה פסוקים של זיכרונות ושופרות, כמו בראש השנה. שאר הברכות זה בעצם מזמורי תהילים, שכאמור יש להם גם חתימה, שאותה נראה אחרי זה. אז מזמור אחד, או הברכה השלישית, זה תהילים קוף-קף, שמתחיל בשיר המעלות, אל השם בצרת לי, קראתי ויענני. ברכה רביעית, זה שיר למעלות, סייני להרים וכו', זה תהילים קוף-קף א'. ברכה חמישית, שיר המעלות ממעמקים, קראתי השם, זה תהילים קוף-למד. וברכה שישית, תפילה לעני, כי יעטוף וכו', זה תהילים קוף-בית. אלה 6 הברכות הנוספות לפי תנא קמא. רבי יהודה מחליף את השתיים הראשונות, כלומר זיכרונות ושופרות, בעוד 2 קטעים מהתנך, לא מתהילים. אחד זה ממלכים א', פרק ח', רעב כיב הארץ, דבר כיב וכולי, קוראים שם מפסוק למדה עד פסוק מם, וברכה שנייה מירמיהו י' ד' מפסוק א' עד פסוק י', כתוב שם אשר היה דבר השם אל ירמיהו על דברי הבצורות, כלומר בצורת וכולי. עד כאן לגבי התוכן של הברכות. עכשיו לגבי החתימה, במבט ראשון לא ברור שיש קשר ישיר בין התוכן של כל ברכה לבין החתימה, תראו ברש"י שהוא מראה את הקשר. ועוד הערה, המשנה מתארת לא רק את החתימות של 6 ברכות הנוספות, אלא גם של הברכה הרגילה שאומרים לפניהם, ברכת גואל ישראל, אומרת המשנה שגם אותה בתעניות האלו החזן היה מרחיב. כלומר, אחרי שהוא אומר את הברכה הרגילה, הריינה ועוניינו וריב הריבנו, גלן גאולה שלמה מהירה למען שמך, כי אל גואל חזק אתה, אז לפני שהוא אומר ברוך אתה השם, הוא היה מוסיף, מי שנה את אברהם בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ואז הוא חותם ברוך אתה השם גואל ישראל. זה לגבי ברכת גואל ישראל. עכשיו נראה את החתימות של שאר הברכות. אז על הברכה הראשונה הנוספת, כלומר זיכרונות, הוא חותם, מי שנה את אבותינו על ים סוף, הוא יענה אתכם וישמע כל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם, זוכר הנשכחות. על הברכה השנייה, כלומר שופרות, הוא חותם, מי שנה את יהושע בגלגל, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם, שומע תרועה. על הברכה השלישית, כלומר בצרת עלי, הוא חותם, מי שנה את שמואל במצפה, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם, שומע צעקה. על הברכה הרביעית, כלומר עשה עיניי, הוא אומר, מי שנה את אליהו בהר הכרמל וכולי, ברוך אתה השם, שומע תפילה. ועל הברכה החמישית, על ממעמקים קראתי השם, הוא חותם, מי שנה את יונה ממי הדגה וכולי, ברוך אתה השם, עונה בעת צרה. ועל הברכה השישית, על תפילה לעני, הוא חותם, מי שנה את דוד ואת שלמה וכולי, ברוך אתה השם, המרחם על הארץ. עד כאן החתימות, זה היה השלב השני. שלב שלישי, אחרי שהחזן חותם כל ברכה, מה העם עונה? אז אנחנו יודעים שבדרך כלל במדינה אחרי ברכה עונים אמן, אבל במקדש כששומעים ברכה לא אומרים אמן, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז מספרת המשנה שבימי רבי חלפתא ורבי חנניה בן תרדיון, גם בתעניות אלו לא היו אומרים אמן, אלא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואחרי שמנו ברוך שם כבוד מלכותו, אז היו עושים את התקיעה, כמו שראינו אתמול, היו תוקים שלוש קולות, כלומר תקיעה, תרועה, תקיעה, אחרי כל אחת מהברכות האלו, כך שבסך הכל שש ברכות כפול שלוש, זה 18 קולות. לפני שתקוע, אז השמע של הבכנסת היה אומר להם לתקוע, היה אומר, תקעו, הכהנים תקעו, לא חייבים שדווקא הכהנים יתקעו, אבל ככה עשו, ואחרי זה השמע שמשיך וחזר קצת על החתימה של כל ברכה, כלומר, על הברכה של גאל ישראל, אז החתימה הייתה לגבי אברהם אבינו, אז גם הוא חוזר ואומר, משנה את אברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, על הברכה הבאה, כלומר, הברכה הראשונה של השש ברכות, כלומר, ברכת זיכרונות לפי תנא קמא, ששם בחתימה הזכרנו את ים סוף, אז גם כן הוא היה מוסיף ואומר, משנה את אבותינו על ים סוף, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, כלומר, כך הוא חזר שוב ושוב אחרי כל ברכה על התוכן של החתימה. כל זה מה שמסופר שהיו עושים בימי רבי חלפתא ורבי חנניה בן תרדיון, אבל מסיים את המשנה כאן ואומרת, כשבא הדבר אצל החכמים, הם אמרו, לא היינו נוהגים כך, אלא בשער המזרח של המקדש ובהר הבית. יש מחלוקת בראשונים את מה בדיוק הם לא היו עושים, האם הכוונה היא רק לגבי אמירת ברוך שם כבוד מלכותו מחוץ למקדש, או גם לגבי התקיעות ואמירות של השמש, ובכל אופן, בזה סיימנו את החלק הראשון של המשנה, תיארנו את התפילה, את הברכות שהוסיפו, את התוכן של הברכות, את החתימות שלהם ותקיעת השופר אחרי כל ברכה ומה שאמרו אחרי התקיעה אחרי כל ברכה, זה היה החלק הראשון. החלק השני זה בערך ברבע העליון של עמוד ב', וזה שאם כבר הרגע הזכרנו שרק במקדש היו עושים את מה שתיארנו מקודם, שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו, ואולי גם רק שם היו עושים את מה שהשמש אמר והתקיעות, אז המשנה מדברת עכשיו בכלל על התעניות במקדש, ואומרת שאם יש סתם כהן שבמקרה נמצא במקדש, אז ודאי שהוא צם כמו כולם, אבל היו כהנים שזה היה התור שלהם לעבוד במקדש, כלומר נזכיר שהיו מחלקים את כל הכהנים ל-24 קבוצות, מה שנקרא 24 משמרות, וכל משמר מקבל פעם בחצי שנה שבוע לעבוד במקדש, וגם את אותו משמר היו מחלקים לשבע קבוצות, מה שנקרא שבעה בתי אב, וכל בית אב קיבל יום אחד, והשאלה היא, האם הכהנים שזה התור שלהם צריכים לצום, או שלא, כי זה יחליש אותם. עכשיו, לגבי זה, צריכים להתייחס לשני גורמים. גורם אחד, זה האם מדובר בכהן שזה ממש היום שהוא אמור לעבוד בו, כלומר של הבית אב שלו, או שזה כהן שהוא כבר עשה את היום שלו, יעשה את היום שלו מחר, היום זה לא התור שלו, אבל זה של המשמר שלו, ועקרונית הוא לא אמור לעבוד, אבל אם יהיה איזשהו עומס, יכול להיות שבקשו גם ממנו לעזור, זה כמובן יותר קל, זה גורם אחד שצריך להתייחס אליו, האם זה היום של הבית אב או רק של המשמר, גורם שני שצריך להתייחס אליו, זה באיזה תעניות מדובר כאן. אם זה הסט הראשון, זה יותר קל, הסט השני יותר חמור, הסט השלישי הכי חמור. אלה הגורמים, ועכשיו נראה את הדעות. ולגבי זה יש מחלוקת בין רבי יהושע לחכמים. רבי יהושע אומר שבסט הראשון של התעניות, של התעניות לא כאלה חמורות, לא קריטי שכולם יצומו, לכן אנשי המשמר אמנם מתחילים את התענית אבל לא משלימים אותה, ואנשי בית האב לא מתחילים בכלל, זה בסט הראשון. בסט השני זה נהיה יותר חמור, ואנשי המשמר מתחילים ומשלימים, ואנשי בית האב מתחילים ולא משלימים. בסט השלישי זה עוד יותר חמור, ושניהם גם מתחילים וגם משלימים. זה לפי רבי יהושע. חכמים לעומת זאת מקלים בדרגה אחת, והם אומרים ככה, בסט הראשון שזה הכי קל, אף אחד מהם לא מתחיל, בסט השני רק אנשי המשמר מתחילים ולא משלימים, ואנשי בית האב עדיין לא מתחילים, ובסט האחרון אנשי המשמר מתחילים ומשלימים, אנשי בית האב רק מתחילים ולא משלימים, עד כאן הדעות וזה עיקר החלק השני. בסוגריים, אם כבר דיברנו על ההבדל בין אנשי המשמר לבין אנשי בית האב של אותו יום, המשנה מזכירה עוד דבר שקשור לזה, וזה איסור שתיית יין. לכהן שעובד במקדש אסור לשתות יין, לכן ביום של בית האב ודאי שאסור לו, וגם בלילה, כי יש גם עבודות כמו הקטרת האימורים, שאם לא עשו ביום עושים בלילה, אנשי המשמר לעומת זאת ביום הם גם לא שותים, ליתר ביטחון אולי יקראו להם לעזור, בלילה אין הרבה עבודה, סיכוי קטן שיקראו להם פתאום לעזור, לכן בלילה הם יכולים לשתות, זה לגבי שתיית יין. בסוגריים, גם כן אם כבר דיברנו עליהם, אז כל אותו שבוע אנשי המשמר וגם אנשי המעמד, כלומר הקבוצה של ישראלים שהיו מלווים אותם בתפילות, הם כולם לא מסתפרים ולא מחפשים חוץ מביום חמישי לכבוד שבת. זה היה בסוגריים, ועד כאן החלק השני של המשנה. החלק השלישי זה לגבי באיזה ימים לא עושים תעניות, ונראה לגבי איזה שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה לגבי מגילת תענית. מגילת תענית זה בעצם אוסף של ברייתות שמפרטות כל מיני ימים שנעשו בהם ניסים לעם ישראל, ובאותם ימים לא מתענים, יש גם ימים שלא רק שלא מתענים, הם גם לא מספידים בהם, שזה יותר רציני. עכשיו הגמרא מדברת על מה לגבי הימים שלפני ואחרי אותם ימים, ולגבי זה יש מחלוקת בין חכמים לרבי יוסי. חכמים באופן כללי מצמצמים יותר את האיסור להתענות, והם אומרים ככה, שאם זה ימים שגם לא מתענים וגם לא מספידים, אז זה יותר רציני, אז אסור גם ביום שלפני, אבל אחרי מותר. אם זה ימים שרק לא מתענים, אבל להספיד מותר, אז מותר גם לפני וגם אחרי, רק באותו יום אסור, זאת הנקמה. רבי יוסי לעומת זאת מחמיר יותר, והוא אומר בימים הראשונים שהזכרנו, כלומר שגם אסור להספיד, אז אסור גם לפני וגם אחרי, ובימים שרק אסור להתענות, אסור לפני ומותר אחרי, זה סעיף ראשון. סעיף שני, אומרת המשנה, לא מתחילים את הסטים של התעניות בימי חמישי. למה? כי בימי חמישי אנשים ממילא הולכים למכולת וקונים הרבה אוכל, ואז אם גם יהיה תענית באותו יום, אז הם גם יקנו הרבה אוכל לסיום התענית, ואז המוכר במכולת יראה שיש איזה ביקוש מאוד גדול, פתאומי הוא לא יבין למה, הוא לא יודע שיש תענית היום, והוא יחשוב שיש איזה מחסור, הוא יעלה מחירים, וזה יגרום להפקעת השערים. לכן מתחילים ביום שני, שזה יום שלא עושים בו בהכרח הרבה קניות, וכך זה לא יקרה. עכשיו, תנא קמא אומר את זה רק לגבי הסט הראשון של התעניות, כי בשאר הסטים המוכרים כבר יודעים למה זה קורה, כי יש תענית, הם לא יחשבו שיש מחסור. לעומת זאת רבי יוסי אומר שאת כל הסטים תמיד מתחילים רק ביום שני. זה היה הסעיף השני, מתי מתחילים תעניות. סעיף שלישי, אומרת המשנה, לא עושים תענית לא בראש חודש ולא בחנוכה ופורים, גם אחרי שמגילת תענית בטלה וכבר מותר לעשות תעניות בכל הימים שהוזכרו במגילת תענית, אבל חנוכה ופורים נשארו, לא עושים בהם תענית. אבל, אומרת המשנה, אם כבר התחילו איזשהו סט ולא שמו לב שבסוף זה נופל על ראש חודש או חנוכה ופורים, אז כן מתענים, כך אומר רבן גמליאל, אבל מסביר רבי מאיר, גם רבן גמליאל לא התכוון שישלימו את התענית, אלא רק יתחילו בשביל להראות שהם בצום, אבל לא ישלימו, כי בכל זאת זה חנוכה, פורים, ראש חודש, לא צמים, ואותו דבר אם תשעה באב יוצא בערב שבת, גם כן מתחילים ולא משלימים. בלוח שלנו זה לא יכול לקרות. בכל אופן, זה היה הסעיף השלישי. לא עושים תעניות בראש חודש, חנוכה ופורים, אבל אם זה יצא באחד מהסטים, אז מתחילים ולא משלימים. ועד כאן החלק השלישי של השיעור, ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', סיימנו את המשנה הארוכה. החלק הרביעי והאחרון שלנו זה הגמרא, ואנחנו נראה בחלק הזה שני סעיפים, ובזה נסיים. סעיף ראשון זה שבמשנה לכאורה זה נשמע שכל הסדר התפילות שתיארנו במשנה זה נכון לגבי כל התעניות. ועל זה הגמרא מקשה מברייתא שאומרת את זה בפירוש רק לגבי השבע האחרונות. לכן עונה רב פאפה, אתה צודק. באמת גם המשנה התכוונה רק לשבע האחרונות, זה סעיף ראשון. הסעיף השני זה לגבי נתינת האפר על הראש של הנשיא, אב בית הדין ושאר העם, ולגבי נתינת האפר נראה שלושה דיונים. דיון ראשון זה לגבי סדר הנתינה. במשנה כתוב שנותנים קודם על הנשיא, אחרי זה ראש בית האב, אחרי זה על השאר, ועל זה שואלת הגמרא, למה הולכים פה מהגדול לקטן? הרי בדבר שהוא סימן כללה, לא הולכים מהגדול לקטן, אלא מהקטן לגדול, כמו שהשם אמר את העונש קודם לנחש, אחרי זה לאישה, אחרי זה לאיש, אז למה כאן הולכים מהגדול לקטן? עונה הגמרא, כאן זה לא רק סימן כללה, אלא זה בעצם סימן של כבוד, כי אנחנו מראים להם את החשיבות שלהם שהם רואים להתפלל על העם, לכן כאן הולכים מהגדול לקטן, זה דיון אחד. דיון שני, כשכל אחד שם על הראש שלו, הוא שם את זה לעצמו, אבל לגבי הנשיא וראש בית האב, מישהו אחר שם להם על הראש. ולמה זה ככה? אומרת הגמרא, אינו דומה מתבייש מעצמו למתבייש מאחרים. כששמים לו על הראש, זה יותר מבייש, זה יותר גורם לעוגמת נפש, וזה צריך לעשות רק לנשיא ולראש בית האב, מפאת החשיבות שלהם, ולא לכל אחד ואחד, זה דיון שני. דיון שלישי, איפה שמים את אותו אפר? אומרת הגמרא, באותו מקום ששמים את התפילין. כמו שכתוב בישעיהו, שבעתיד לבוא לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר. כלומר, בעתיד לבוא התפילין יחליפו את האפר, מכאן שזה בעצם באותו מקום. זה דיון שלישי, ובזה הגענו לשורה השלישית בדף הבא. עד כאן החלק הרביעי של השיעור. מחר נמשיך להסביר את המשנה. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. ראינו היום משנה ארוכה שחילקנו אותה לשלושה חלקים. החלק הראשון תיאר את סדר התפילות בשבע התעניות האחרונות. ראינו שיוצאים עם ארון הקודש לרחוב העיר ושמים על ארון אפר ועל הנשיא ועל ראש בית האב ועל כל העם, ולוקחים חזן שהוא זקן ורגיל ואין לו כסף ויש לו ילדים. ואז תיארנו את 24 ברכות שהחזן מתפלל בחזרת השס שלו, כלומר ה-18 רגילים, ועוד 6 ברכות שהוא מוסיף אחרי ברכת גואל ישראל לפני רפאנו. ראינו ששתי הברכות הראשונות לפי תנא קמא זה זיכרונות ושופרות, ואז עוד 4 מזמורים מתהילים. לעומת זאת רבי יהודה מחליף את שתי הברכות הראשונות בעוד שני קטעים מהתנך. אחרי זה ראינו מה חותמים על כל ברכה וברכה. למשל, על ברכה הראשונה זיכרונות חותמים מי שנה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וכולי, ברוך אתה השם זוכר הנשכחות. על הברכה השנייה מזכירים את יהושע, על הברכה השלישית מזכירים את שמואל במצפה, על הברכה החמישית מזכירים את אליהו בהר הכרמל, על השישית מזכירים את יונה בימי הדגה, ועל השישית מזכירים את דוד ושלמה בירושלים, ברוך אתה השם המרחם על הארץ. אלה החתימות. אחר כך ראינו מה קורה אחרי החתימות, וזה שלושה דברים. א', שכשהעם שומע לא היו אומרים אמן אלא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כמו במקדש, אבל חכמים שמעו את זה ואמרו שזה לא נכון לעשות כך. בכל אופן ב', אחרי זה הכהנים היו תוקים, תקיעה תרועה תקיעה, וג', השמה שהיה חוזר על התוכן של הברכה, למשל אחרי זיכרונות הוא היה אומר, מי שנת אבותינו על ים סוף, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה. עד כאן החלק הראשון, התיאור של התפילה. בחלק השני ראינו האם הכהנים במקדש צמים, אז אמרנו שיש הבדל בין השלוש תעניות הראשונות, האמצעיות והאחרונות, ככל שזה מתקדם יותר, זה יותר חמור ויותר חשוב שהם יצומו, וגם אמרנו שיש הבדל בין כהנים שזה היום שלהם לעבוד, בית האב, או שזה רק השבוע שלהם, המשמר. אז אמרנו שלפי רבי יהושע, בשלוש ראשונות, אנשי המשמר מתנים ולא משלמים, אנשי בית האב לא מתנים בכלל, בסט השני דורשים יותר, ולכן אנשי המשמר מתנים ומשלמים, ואנשי בית האב מתנים ולא משלמים, בסט האחרון, אז כולם כבר מתנים ומשלמים, זה רבי יהושע. חכמים מורידים הכל בדרגה, ואומרים שבסט הראשון אף אחד לא מתחיל בכלל, בסט השני רק אנשי המשמר מתחילים ולא משלמים, בסט האחרון אנשי המשמר גם משלמים, אנשי בית האב מתחילים ולא משלמים, זה עיקר החלק השני. אגב, ראינו שגם אנשי המשמר יכולים לשתות יין בלילה, אנשי בית האב לא ביום ולא בלילה, זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו שלושה סעיפים לגבי מתי לא קובעים תעניות. א', בימים שכתובים במגילת תענית, אבל הבדל הוא בין ימים שכתוב שם לא להתענות לבין ימים שכתוב גם לא להספיד. בימים שגם כתוב לא להספיד, אז גם ביום לפני אסור, ולפי רבי יוסי גם ביום אחרי. בימים שכתוב רק לא להתענות, אז אחרי ודאי שמותר. לפני, תנא קמא מתיר, רבי יוסי אומר גם לא לפני, זה סעיף ראשון. סעיף שני, לא מתחילים את הסט הראשון ביום חמישי בשביל לא להפקיע שערים, אלא רק ביום שני. לפי רבי יוסי, גם את שאר הסטים מתחילים רק בימי שני. וסעיף שלישי, לא עושים את התעניות האלו בראש חודש ובחנוכה ופורים. אם במקרה זה יצא ככה בהמשך הסט, אז מתחילים להתענות אבל לא משלימים. זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי, שזה כבר היה הגמרא, ראינו שני סעיפים. סעיף אחד זה שהדגשנו שכל סדר התפילות זה רק בשבע תעניות האחרונות, לא בשני הסטים הראשונים. בסעיף השני, דיברנו על האפר ששמים על הראש, וראינו שלושה דיונים. דיון אחד זה שהולכים כאן מהגדול לקטן, כי זה גם כבוד, כי מראים להם שהם חשובים והתשובה תלויה בהם, לכן עושים קודם לנשיא, אחרי זה לאב בית הדין, ואחרי זה לכל אחד ואחד. דיון שני זה שאמרנו שכשעושים לנשיא ולאב בית הדין, מישהו שם את האפר בשבילם, בשביל להרבות את עוגמת הנפש, לשאר העם לא צריך. ודבר שלישי, אמרנו ששמים את זה במקום של התפילין, לשום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר. כל טוב.